עובר לנושא אחר, הנושא של ההשגחה. אני קורא לזה החופש והגזרה האלוקית, כי מצד אחד יש לאדם חופש לעשות פעולות, אתה אדם פועל בעולם, מצד שני הקדוש ברוך הוא גוזר גזרות, הקדוש ברוך הוא מחליט. אז השאלה, אז בעצם הכל מתנקז סביב היחסים בין מה עושה השם ומה עושה הבן אדם. עכשיו אני בתור הקדמה לדבר, לנושא הזה, אני רוצה, נתתי לכם פה דף, תכף נראה את המקורות שחז"ל דיברו על הנושא הזה. אבל בתור הקדמה, הפרקים של השגחה ומורה נבוכים זה פרקים, זה בחלק ג', פרקים י"ב עד כ"ד, משהו כזה. זה הפרקים של השגחה והמורה נבוכים. עכשיו, בעיקר הרמב"ם מדבר בנושא של השגחה בעיקר בפרק י"ז, ויש שם גם בפרק ט"ז הקדמה לזה. ומה שאני רוצה להביא מכאן זה שבעצם הרמב״ם טען שם, הוא כתב את זה בתחילת פרק ט"ז, שזה ידוע שהפילוסופים הם הכחישו את ההשגחה של השם בכלל. הם אמרו שהשם בכלל לא יודע מה קורה בעולם. הדעה הזאת של הפילוסופים זה מוזכר גם בספר הכוזרי, והרמב״ם מביא את זה שם בפרק ט"ז. אבל מה שמעניין שהרמב״ם מסביר שם בפרק ט"ז מאיפה הפילוסופים הגיעו לעמדה כזאת. למה הפילוסופים חשבו שהקדוש ברוך הוא לא יודע בכלל מה שמתרחש בעולם? הרמב״ם מאוד כאילו מתח עליהם ביקורת חמורה. הוא כתב שם באמת, ושם בפרק ט"ז הרמב״ם כותב שם באמת ביטוי מאוד חריף עליהם. הוא כותב שהפילוסופים מאזו פניהם כלפי האל התעלה בצורה חמורה מאוד באשר לידיעתו את זולתו, ומעדו מידע שאין תקומה ממנה לא להם ולא לאלה שקיבלו מהם דעה זאת. הרמב״ם קורא לזה מידע שאין תקומה ממנה. לבוא ולהגיד הקדוש ברוך הוא לא יודע מה מתרחש בעולם, זה הרמב״ם התייחס לזה מאוד בחריפות, למרות שזה היו פילוסופים שהרמב״ם באופן כללי כיבד אותם והשתמש בכתבים שלהם. אבל מה שמעניין זה שהרמב״ם מסביר שם בפרק ט"ז, הרמב״ם מסביר מה הביא את הפילוסופים לומר כך. יש לך בודה. כן, מה הביא את הפילוסופים לחשוב מחשבה כזאת שהשם לא יודע בכלל מה שמתרחש בעולם? אז הוא כותב שם בפרק ט"ז בהתחלה, הוא כותב: עיקר מה שגרם להם ודחף אותם לזאת בראשונה הוא מה שנראה במבט ראשון, שאין סדר במצביהם של פרטי מין האדם, שיש בני אדם מעולים שחייהם גרועים ומחיבים, ויש בני אדם רעים שחייהם טובים ומעניים. זאת אומרת שהבעיה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, זה בעצם הבעיה. כי הפילוסופים הסתכלו וראו את זה, ואז התעוררה כאן כאילו שאלה, אז איך זה יכול להיות? וכי הקדוש ברוך הוא עושה כאן איזשהו עוול, או מה זה מבטא, מה זה אמור להיות הדבר הזה? ולכן ההתייחסות של הפילוסופים הייתה שכל מה שמתרחש בעולם זה באמת בלי השגחה ובלי ידיעה של השם. השם לא יודע מה מתרחש. אחר כך הוא, אחר כך הפילוסופ, הרמב"ם מסביר שהפילוסופים באו ואמרו שיש לזה גם הסבר. למה הקדוש ברוך הוא לא יודע מה מתרחש בעולם? מפני שאם הוא היה יודע, אז היה נוצר שינוי בידיעה שלו, כי כל רגע משתנה משהו בעולם. העולם מלא שינויים, כל רגע משתנה משהו. אז אם הקדוש ברוך הוא היה יודע מה שמתרחש בעולם, אז היה שינוי בידיעה שלו, שזה כאילו סותר את השלמות שלו. אבל זה כבר הסבר של בדיעבד. הרמב"ם אומר שם בפרק ט"ז, מה שהביא אותם לזה לכתחילה זה פשוט כי הם ראו צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. זהו, זה הנקודה, זה ההתמודדות פה. כי האדם רואה שצדיקים רע, הוא רואה שרשעים טוב, כמו שהוא רואה בעולם. זה לא פשוט דבר כזה, שאדם רואה כזה דבר.
מה שהיה שלו פחות שבוע שלנו, מה שאמר לו פרעה, מי השם? מי השם ששמע בקולו? זה אמצע שהוא עשה, עשו עצמם אלים, זאת אומרת, זה היה לפני הפילוסופיה, הפילוסופים אולי לא עשו את עצמם אלים, אבל...
יכול להיות שכמו שהרמב״ם כותב בפרק ראשון מלכות עבודה זרה, שבקדמונים אלו בעובדי עבודה זרה היו כמה שלבים. זאת אומרת, היו כאלה שכן ידעו את השם, אבל הם חשבו שהוא לא מנהל את העולם, שהוא מנותק מהעולם. שהפרעה אומר מי השם, זה לא שהוא אולי לא שמע בכלל מציאות אלוקים, כי עובדה שהחרטומים אחר כך אמרו לו אצבע אלוקיני, אז אם כן ידעו שיש מציאות של אלוקים, אבל הם אולי חשבו כמו הפילוסופים היוונים שאלוקים לא מנהל את העולם, הוא מנותק מהעולם. מי השם שאני אשמע בקולו? הוא בכלל לא... זאת אומרת, הרמב"ם מסביר שם שעובדי עבודה זרה היו בהם כל מיני, בהתחלה הם כן האמינו באלוקים, רק חשבו שהוא לא, שכאילו הוא לא פועל, הוא לא מנהיג את העולם בכלל, ולכן הם הלכו לעבוד עבודה זרה. אחר כך היה שלב שהם כבר שכחו בכלל שיש אלוקים, נשארו רק עם הפסלים שלהם ורק עם העבודה זרה שלהם. אבל זאת אומרת זה ש... הרי גם, תראו, תמיד אני אומר את זה, הלו גם אריסטו מאמין באלוקים. אריסטו, ראש הפילוסופים היוונים, כן, דברים על היוונים והיוונות וההתייוונות. אריסטו מאמין באלוקים. לא רק שהוא מאמין, אלא שהוא מביא הוכחות למציאות אלוקים. אריסטו האמין שאפשר להוכיח את מציאות אלוקים בעזרת מופתים. אבל זאת היא הנקודה, פה ההתפרצות החמורה שהרמב"ן הזכיר. שהם מנתקים אותו, הם מנתקים את האלוקות מהעולם. הקדוש ברוך הוא לא משגיח, הוא אפילו לא יודע מה מתרחש בעולם. זה הקטע. זאת אומרת, זה כשאתה מתווכח עם בן אדם, יש אלוקים, אין אלוקים, זה לא, אין לזה שום משמעות. מה זה אלוקים? לאריסטו גם יש אלוקים. רק השאלה אם יש קשר איתו. אם יש חיבור, אם יש איזשהו קשר עם אלוקים, אלוקים מנותק מהמציאות והוא לא יודע ולא אמור לדעת וכו', כמו שהפילוסופים ניסו להגיד, אז מה זה שווה? הפילוסופים טענו שהעולם נוצר לא בכוונה, לא מתוך בריאה וידיעה, אלא העולם נוצר בהאצלה, ולכן הם אמרו שהעולם הוא קדמון. זאת אומרת, יש כאן איזושהי חוקיות של מציאות השם, היא מכריחה את מציאות העולם. הם קוראו לזה ההצלה. אז, אבל זה לא משהו שקשור לידיעה ולכוונה ולהשגחה, אלא זה מין חוקיות כזאת. אבל השם מנותק מהעולם. אבל אומר הרמב״ם, מה שהביא אותם לזה, למה הם הגיעו לזה? זה הבעיה של צדיק ורע לו ורשע. זאת אומרת, זה חוזר, בסופו של דבר, זה חוזר חזרה לשאלה הזאת. השאלה הזאת של ההופעה של הרע בעולם, של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ההופעה של הרע בעולם זה משהו קריטי. זה גורם זה גורם לכל ההוגי הדעות מאז ומעולם לנסות להתמודד עם זה בכל מיני דרכים, והפילוסופים אמרו שום דבר, הוא לא יודע כלום. אחר כך בפרק י"ז מביא שם הרמב״ם, אני אומר, שרוצה יכול לעיין שם בפרק י"ז של המורה נבוכים וחלק ג', הוא מדבר שם, זה הפרק שהוא מדבר שם על השגחה באופן מיוחד. אז הוא מביא שם כמה וכמה דעות בנוגע להשגחה. זאת אומרת, הוא מביא לא רק את הדעה של התורה, אלא הוא מביא גם את ה... הוא מביא דעות של כל מיני פילוסופים מוסלמים, הוא מביא את הדעה של הפילוסופים היוונים, הוא מביא את הדעה של אפיקורוס, זה חכם יווני שבכלל מכחיש הכל. אז מה שאני אומר, מה שמעניין, יש פה דבר מעניין, אני חושב, בדעות האלה שהוא מביא על ההשגחה, הוא מביא דעות של חכמים מוסלמים, של כתות מוסלמיות, ושם הדעה שלישית ודעה רביעית, זה שתי כתות של האסלאם. ומה שמעניין זה ש... כל אחד מהכתות האלה, כשהוא נתקל בתופעה הזאת של הרע בעולם, אז הוא אומר משהו, הוא אומר, הם אומרים דברים שזה מאוד רלוונטי להיום. היום אתה שומע את הצורה הזאת של התמודדות, אתה שומע היום, אנשים מדברים ככה, כי אנשים מדברים לא כל כך מתוך ידע מסודר, אלא מה שהם ראו באיזה ספר או באיזה כתב עת או משהו. בן אדם בדרך כלל, מה שהוא אומר זה בדרך כלל זה סתם, הוא זורק דברים שהוא ראה פה, ראה שם, זהר פה, זהר שם. ומה שמעניין זה שהקט הדעה השלישית שהוא מביא שם, שזה קט אחת של המוסלמי, אז הם אמרו, מצד אחד הם אמרו שהכל מת השם, כל מה שקורה, אין, הבן אדם, הם אמרו, הבן אדם לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לעשות כלום. הם עד כדי כך הלכו בקיצוניות, עם הרעיון הזה של הכל מת השם, שבעצם חשבו שגם כשהאדם מקיים תורה ומצוות, נגיד, אם יש לאדם תורה, כי גם להם היה ספר תורה שלהם, כן? עם הנביא שקר שלהם. אז... הם אמרו שאם הכל, הכל זה גזרה של השם, האדם לא יכול לעשות כלום,
הכל מכתוב,
האדם לא יכול לעשות כלום אם השם לא גזר, כן, אבל עד כדי כך שאפילו את עבודת השם של האדם הקדוש ברוך הוא גזר עליו. ועד כדי זה כבר באמת הרמב"ם אומר שהם הגיעו לאבסורדים, כי זה באמת אבסורדי שאפילו את עבודת השם של האדם גם זה הקדוש ברוך הוא גזר עליו שהוא יעשה או לא יעשה. אז בעצם כל התורה והמצווה אין לה משמעות. אבל מה, בגלל שהם הלכו בכזאת דעה שהכל בא מאת השם, זה, אז מצד אחד כשאדם אומר לך שהכל בא מאת השם, אז אתה רואה בזה הרבה אמונה. אתה אומר, יש פה, מה זה, הכל מת השם, אתה רואה, יש כאן הרבה אמונה, אתה כאילו מבטא הרבה אמונה. מצד שני, כשאתה אומר הכל מגזרת השם, כלומר שהאדם בעצם לא עושה כלום, האדם בכאילו עושה, אבל הכל זה בעצם מגזרת השם, אז אתה מייחס להשם את כל הדברים הרעים שקורים עלי אדמות. בהיסטוריה האנושית יש המון רע והמון סבל. המון רע והמון סבל. אם אתה עד כדי כך קיצוני ואתה אומר שהכל בא מאת השם, אז אתה בעצם מייחס לו את כל הסבל ואת כל הרע. אז איך אתה מסביר את זה? אז זה מעניין. אז הקט הזאת שהרמב"ם מביא שם בדעה, הוא קורא לזה הדעה השלישית, יש לזה שמות שם, לא חשוב השמות שלהם, זה אשעריה, מעתזלה, יש שם כל מיני כתות כאלה. אז הדעה השלישית שהרמב״ם מביא שם, הם הגיעו לידי כך שהם בכלל הכחישו את המוסר. זאת אומרת, הם אומרים שהמוסר זה רק כאילו זה בעיה של הבן אדם. הבן אדם יש הרגשה מוסרית, אבל הקדוש ברוך הוא, המוסר בכלל לא שייך אליו. זאת אומרת, הם אמרו, הקדוש ברוך הוא תיאורטית, הוא יכול לקחת צדיק ולייסר אותו, ולקחת רשע ולתת לו שכר. זאת אומרת, כשהם ראו את כל הרע בעולם, את הצדיק ורע לו, ואת הרשע וטוב לו, אז כשאם אתה לוקח את זה, ומצרף לזה את ההשקפה, שהכל בא מעת השם, אז אתה בבעיה. עכשיו, איך אתה מסביר את זה? טוב, אז הכל בא מעת השם, אז גם הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו, זה הכל בא מעת השם. אז מה זה? אז הם הכחישו את המוסר, הם אמרו שהקדוש ברוך הוא פועל כאילו באופן לא מוסרי. המוסר כאילו, המוסר זה מבחינתם, ככה רמב"ם אומר. שהמוסר זה מבחינתם כאילו משהו שנולד בבן אדם, אבל לא, בכלל לא קשור לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה לפי החפץ. זאת אומרת שהכל זה רצון של השם, והוא לא כפוף לכלום, וזה גם לא, ואל תחפש מוסר. ולכן אם יש לך צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אז הם אמרו, אז מה? זה לא בעיה. כאילו זה לא בעיה, זה בעיה שלך, אתה בן אדם, יש לך הרגשה מוסרית, אז הרגשה שלך לא טובה. אחר כך, אז תראו, אז עד כדי כך הם הגיעו. אחר כך הוא הביא קאט אחרת. עכשיו, הקאט האחרת הזאת היא כבר לא אמרה שהכל מת השם.
זה בעצם מה שהוא אומר, זה בעצם מה שקורה היום, נכון? אותו כאן. מה בא לי לרצח? זה לא אני רצחתי, זה נגזר עליו שהוא ימות. אני לא הרשע. זה שעכשיו הילדים שלו נשארו בלי אבא, זה לא אני עשיתי, זה מהשמיים עשו לו.
כן, זה הכל מתייחס לקדוש ברוך הוא. ואז כאילו נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות כל כך הרבה עוול יש בעולם, צדיק ורע לא רשע וטוב לו, איך זה קורה? אז אמרו, זה בעיה שלך, אתה בן אדם, אתה חושב שצריך להיות טוב, אתה קובע כל מיני כללים מוסריים. הקדוש ברוך הוא הולך לפי הרצון. הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא כפוף למוסר בכלל. באמת, זה הקשת המוסר בעצם. כאילו המוסר זה הבעיה של הבן אדם. אבל הקדוש ברוך הוא מעל המוסר, הוא לא, מוסר לא מחייב אותו. מוסר הוא יכול לקחת צדיק, הוא יכול לקחת לא רע, יכול לקחת רשע, לעשות לו טוב, לא קשור. זאת אומרת, אבל רואים, אני אומר, רואים, בדעה השלישית הזו, מה רואים כאן? התשובה היא לא טובה, ברור שהתשובה היא לא טובה. התשובה היא ממש, הייתי אומר, היא תחת לכל ביקורת. אבל רואים את הקושי שנוצר. למה הם התחקו ככה? למה הם צריכים להגיד דברים משונים כאלה? בגלל שכשאתה מייחס את כל מה שקורה לקדוש ברוך הוא, ואתה אומר שבעצם האדם הוא משחק בנדמה לי, אתה אומר האדם חושב שהוא עושה משהו, כן? האדם נדמה לו שהוא עושה משהו. אני עשיתי. בעצם הקדוש ברוך הוא גזר את זה. אם הוא לא היה גוזר, אתה לא היית יכול לעשות, אתה עושה את זה. אז בעצם הכל הקדוש ברוך הוא גזר ולא האדם. אז אתה הכל מעביר לגזירה האלוקית, אתה עומד מול הרע עם בעיה קשה. יש רע, יש צדיק ורע לו, מה אתה עושה עם זה? יש רשע וטוב לו. אז אתה מתחיל, אז אתה בקושי, אז אתה מתחיל להגיד כל מיני דברים, אתה מתחיל להגיד שהקדוש ברוך הוא בכלל לא כפוף למוסר, הוא עושה לפי הרצון, לפי החפץ. הקדוש ברוך הוא רוצה, וזהו, זה הרצון שלו, זה רצון האכל, ונגמר הסיפור. עכשיו, הדעה הרביעית שהוא מביא שם, בפרק י"ז, אז היא שוב פעם, היא מתמודדת, אבל גם אצלה שומעים דברים ש... אני אומר, זה אקטואלי, כי היום שומעים את הדעות האלה. אנשים מדברים ככה. אנשים אומרים, הכל מת השם. אז הוא אומר, הכל מת השם, אז הוא חושב שהוא אומר את זה, אז הוא בעצם מבטא אמונה. הכל מת השם, זה יופי. איזה יופי זה. אבל אתה, עכשיו אתה הכנסת את עצמך לבעיה, כי אם הכל מת השם, אז כל הרע וכל הסבל שיש בעולם זה הכל בגזרת השם. אז אתה לקחת, שמת את זה על שמת את כל הרע בעולם על הכתפיים של השם, על החשבון של השם שמת את זה במגרש שלו. עכשיו בוא נראה איך אתה מתמודד עם זה. אז הם, הדעה השלישית, אז הם אמרו דבר שהוא בכלל מוזר. הוא השם בכלל לא כפוף למוסר. אחר כך הדעה הרביעית, הדעה הרביעית היא כבר לא אמרה שהכל מת השם. היא לא אמרה ככה. היא אמרה לא, האדם כן יכול, יש לאדם יכולת. האדם, והם אמרו, זה כבר דומה קצת ליהדות. כאילו הדעה הרביעית שם, הרמב״ם סידר את זה בסדר כזה שזה מתקרב ליהדות. הדעה הרביעית היא כבר קרובה אלינו, זאת אומרת יש לאדם יכולת, האדם כן יכול לעשות דברים, והקדוש ברוך הוא לא עושה עוול, אבל כאשר הם נתקלו בתופעות שנראות כעוול, זאת אומרת שוב פעם אתה מסתכל בעולם, איך אתה מתמודד עכשיו עם הבעיה הזאת של צדיק ורע לו, או נגיד אתה רואה דבר, הוא אומר שם למשל למשל ככה, הוא אומר שיש בני אדם שנולדו עם איזה מום בלי שהם חטאו בכלל. זאת אומרת, אנשים מסכנים, יש בעולם אנשים מסכנים שהם לפי מה שאנחנו מבינים הם לא חטאו. חלק מהאנשים המסכנים האלה נולדו ככה, ויש פה כאילו רע בעולם שהוא לא מוסבר. הוא לא מוסבר בחטא ועונשו. זאת אומרת, זה כאילו לא, יש פה, יש כאן בעיה? אז איך אני מסביר את זה? אז הדעה הרביעית, אז היא אמרה שכנראה שהחוכמה האלוקית יודעת שזה יותר טוב לו להיות מסכן מה שלא להיות מסכן. זאת אומרת, מה כאן? אנחנו לא מבינים למה, אבל זה יותר טוב לו ככה. אתה רואה בן אדם מסכן, אתה אומר, אני לא מבין למה הוא מסכן, מה קורה פה? הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול. הקדוש ברוך הוא כן, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה כתוב בתורה. אז הם כבר יותר קרובים אליהם. הם אומרים, אין דבר, הקדוש ברוך הוא כן כפוף לכללי מוסר. הוא לא עושה עוול. אז איך אני עכשיו מסביר כזה תופעה? אני רואה שבן אדם מסכן, סובל, ואין לזה תכלית, הוא לא חטא אפילו. הוא אפילו לא חטא כי הוא נולד מסכן. אז מה הם אמרו? אז הם אמרו שיש כאן איזה חוכמה אלוקית שאני לא מבין, שאומרת שלבן אדם הזה יותר טוב להיות מסכן מה שלהיות לא מסכן. תראו, מה זה
שם אחרת זה התיקון שלו?
מה?
שם אחרת זה בעצם התיקון שלו?
אולי.
אז מה החינוך זה?
לא, תראו, בעצם לא, אז בעצם מה ש... לא, הנקודה כאן היא ככה, הדעה הזאת, הדעה הרביעית הזאת היא אומרת שהשם לא עושה עוול, ולכן זה לא, אתה לא יכול לתת לי תשובה, אם אתה רואה מסכן, אתה לא יכול לתת לי תשובה, כך הוא חפץ וזהו. אתה לא יכול להגיד לי תשובה כזאת. כאילו, בדעה השלישית אמרה, הקדוש ברוך הוא לא כפוף לך למוסר שלך. אתה רואה בן אדם מסכן, כך הוא חפץ. הדעה הרביעית אומרת לא, לא נכון. אין אמונה ואין עוול. לא נכון. אלא מה? אז איך קרה הסבל? איך קרה המסכנות הזאת? אז אני לא מבין את זה. ומה זה באמת? זה טוב לו. זה כן, זה טוב לו. לבן אדם הזה זה טוב לו. יהיה הסבר אשר יהיה. נכון? אז תראו, מה בעצם פה? אז מה קרה עם הקאט הזאת? הקאט הרביעית הזאת. הם, במקום להכחיש את המוסר, הם מכחישים את הרע. הם אומרים שזה לא רע, זה טוב. זה מה שהם אומרים. יש פה הכחשה. שוב יש פה הכחשה. כל הדברים... עכשיו זה מגיע לאבסורד, ברור שזה מגיע לאבסורד. כי אתה רואה את כל החסידים והישרים והתמימים שנפגעו נפגעו וסבלו על קדושת שמו. אז מה תגיד שלכולם זה היה פשוט טוב להם, האלטרנטיבה הכי טובה שלהם הייתה כל הסבל הזה. ואז מה התוצאה מכך? כשאתה בא ואתה אומר, אתה מכחיש את הרע, אתה אומר, בעצם לא רע להם, זה טוב להם, אנחנו לא מבינים. אז מה אתה עושה? אתה גורם לכך שהאדם לא מבין כלום מהקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שאתה גורם. המטרה היא בעצם, היה טוב, או נגיד ככה, בשביל האמונה, זה מה שאני רוצה לומר, בשביל האמונה היה טוב שהאדם יבין את השם. הרי בסופו של דבר האדם צריך לעבוד מתוך אהבה ולא מתוך יראה, והעבודה של אהבה זה עבודה של הזדהות, של הבנה. לא יכול להיות בלי הבנה, זה אני אומר, לא יכול. זה דעתי, זה בעיה. הבן אדם שהאדם לא מבין את השם, לא מבין, מה זה לא מבין את השם? הוא לא מבין את ההנהגה שלו בכלל. בעיני האדם זה נראה רע, ויש פה סבל, וממש סבל בא לי תואר. אנשים ממש לאורך ההיסטוריה אנשים נפגעו וסבלו, ולאו דווקא, אני אומר, זה העם היהודי במיוחד סבל לאורך כל ההיסטוריה, אבל יש סבל אנושי גדול בכל מיני מצבים לאורך ההיסטוריה האנושית. יש סבל אנושי גדול. אתה בא ותגיד, אתה בא עכשיו, אתה בא ואתה אומר, לא, זה בכלל לא, זה לא, אתה רואה רע, אבל זה לא רע, זה טוב. למה זה טוב? כי שוב פעם, הכל לטובה, הכל לטובה. את שתי הסיסמאות האלה אנחנו שומעים כל הזמן. יש פה שתי סיסמאות, אתה יכול להדביק אותם על החלון של האוטו שלך. לדעתי זה לא שווה יותר מהחלון של האוטו, אבל אתה יכול להדביק הכל מאת השם והכל לטובה. עכשיו, מה התכוונת להגיד בעצם בדבר הזה? או שאתה אומר הכל מאת השם ושמת על, הכנסת על המגרש של הקדוש ברוך הוא את כל הרשע ואת כל העוולות שנסו מ-5,000 שנה והעולם כבר קיים, כל העוולות שנעשו במשך כל ההיסטוריה אתה שם על המגרש של הקדוש ברוך הוא. אנשים נהרגו, נשחטו בשואה, אתה אומר הקדוש ברוך הוא גזר את זה, כן? הוא ככה, הוא רצה שזה, הוא רצה שישחטו אותם, הוא רצה שיהרגו אותם, הוא רצה, זה גזרה של הקדוש ברוך הוא, הכל. אז מצד אחד אני אומר, מצד אחד שבן אדם זה הוא כאילו, אתה אומר, הכל מת השם, אתה כאילו יעני, אתה מאמין.
אז מה נגיד, הרב?
מה?
אז מה נגיד?
אז נראה, אז כשזה אני רוצה לבדוק, זה מכמו שאני אומר, אני אומר, בוא נבדוק במקורות, בוא נראה במקורות, בוא נראה, יש פה דברים, יש פה דברים בגו, זה לא ככה.
אם נגיד הפוך, חלילה, עכשיו אני מסתכל בשכל, לא אוכל לכופר על כלום, אבל
יש
נגיד, כן. זה לא גזירה מהשם, זה הגרמנים עם האיטלקים רצו ככה לשחוט את כל אירופה, והשם לא ידע, לא ראה, לא עזר.
אז זה בסדר, זה שאלות מצוינות, רק אני אומר, הדברים האלה, יש שיטות ראשונים לדבר הזה, זה מה שאני אומר. לא רק שיטות ראשונים, זה לא רק ראשונים, יש גם שיטות מקובלים גם. כל הספר דעת תבונות של הרמח"ל, זה בעצם ספר שבא להתמודד עם צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. נגיד, אחד המטרות של הספר הזה זה להתמודד בדרך של הקבלה. יש, אני אומר, אבל יש פה שיטה, יש פה, זה לא ככה, זה לא מה שאנחנו קוראים. זה לא כזה עובר לסוחר כזה. כי אני רוצה כאן להסביר את הבעייתיות של זה. את הבעייתיות, זאת אומרת, מילא אם בן אדם היה יכול להגיד הכל מת השם ולפתור את כל הבעיות, או שהוא היה אומר הכל לטובה ופותר את כל הבעיות, אז הייתי אומר, בסדר, יאללה, יש פה פתרון אחלה. אתה אומר הכל מת השם, אתה אומר הכל לטובה, פתרת את כל הבעיות. אבל זה בדיוק הנקודה, שכל טענות, קודם כל הטענות, אני רוצה להראות שהטענות האלה יש להם זקן לבן. זאת אומרת, לא, זה לא המציאו אותם עכשיו, זה פילוסופים כבר ישנים מתקופת האסלאם, אני לא יודע מה, הם כבר התחילו להתמודד עם שאלות כאלה. היו כאלה שאמרו, אין, הרע זה, הכל מת השם, וזה חפץ אלוקי, וזהו, זה מה שהשם רוצה. והאדם צריך להתבטל מול הרצון האלוקי, וזהו. ואם זה נראה לי עוול, ונראה לי סבל, ואני לא מבין, בסדר, אתה והבן אדם, אתה כפוף לזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא כפוף לזה. הוא עושה מה שהוא רוצה. מי אומר לו מה תעשה?
מה הבעיות בדבר הזה? אפילו רע להגיד
שהשם... אתה מייחס, זה ממש גרוע. זה, הרמב״ם קורא לכל הדעות האלה, הוא אומר לה שזה אבסורדי, זה השקפות אבסורדיות. כלומר, אתה אומר, התורה, אתה כל כך מכחיש את התורה, כן? התורה אומרת, אין אמונה ואין עוול. אין עוול. התורה אומרת, צדיק וישר, הוא. אחר כך תושבתי מה הרב לזה שקדוש ברוך הוא עושה מה שבא לו, כן? זה ככה. זה ככה ראש בראש עם החומש. לא מתנגש עם הרמב״ם, לא מתנגש עם חז"ל, מתנגש עם החומש. עם החומש עצמו. בלי רש"י אפילו. ובלי אונקלוס. אתה פשוט ראש בראש עם החומש. אז אני אומר, קדוש ברוך הוא לא, כן. קדוש ברוך הוא, זה... תראו, זה דברים כל כך בסיסיים, אני רק מעלה, חושב, מה יכול לקרות? בן אדם יכול לגמור את הישיבה, לתת לחיים, והוא לא יודע שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר, הוא לא יודע שקדוש ברוך הוא פועל באופן מוסרי, הוא לא עושה עוולות. כל הבן אדם, לא יודע.
אבל יודע לפרוס, אבל...
מה? לא, אז תראו, אז לכן, אני אומר, אני רוצה להראות, זה ההתמודדות. הרמב״ם מביא כאן כל מיני כיתות, מביא כיתות שהן מוסלמיות, שהן דעה שלישית, דעה רביעית. הכיתות האלה הם מתמודדים עם אותם הדברים שאנחנו מתמודדים, עברו כבר איזה 1,000+ שנה, והם ממשיכים, והם מתמודדים עם אותם הבעיות, התמודדות עם התופעה של הרע בעולם, והתשובות הם אותם התשובות שאנחנו שומעים על ימין ועל שמאל. וצריך להבין את המשמעות של הדברים. זה שאתה, אם אתה בא ואתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא כפוף להתנהגות מוסרית, אז זה לא רק, שאתה מכחיש את החומש, זה עוד מלא, זה מספיק, אבל אני אומר, הבן אדם, צריך לעבוד את השם מאהבה, מזדהות. זה מה שאני אומר. שום דבר לא מובן מאליו באמונה. אמונה זה לא משהו שאין, אני חייב להאמין. תסתכלו ותראו, תסתכלו היום, לצערנו הרב, כמה מיליונים של יהודים שמגדירים את עצמם כיהודים לא מאמינים. נגיד, או מאמינים, אבל לא מאמינים בתורה, במחויבות כלפי התורה. זה לא מובן מאליו. הבן אדם צריך להזדהות, צריך, יש יראה, נכון, ויש גם אהבה. העניין של האהבה, של עבודה מתוך הזדהות, זה קריטי. הלא הרמב״ם כותב בסוף הלכות תשובה, הוא כותב שאדם שעובד מיראה ולא מאהבה, אז הוא אומר שאין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזו. והוא אומר, מי שעובד את השם לא מאהבה, זה רק ימי הארץ וכאלה. והעניין הזה של עבודה מאהבה, עבודה מאהבה, שאדם מזדהה, שאדם, הרמב״ם מתאר את אותה אהבת השם שאדם מגיע אליה, שזה בא מתוך הזדהות. עכשיו אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה לפי החפץ, והוא בכלל לא כפוף למוסר, ולכן הוא, הקדוש ברוך הוא, כשאדם עומד מול הסבל האנושי, הוא מקבל מזה שוק, הוא מקבל מזה מכה, זה לא ככה. כן, אני אומר, חס ושלום, שהשם לא ינסה אותנו.
אומר, אדם עומד מול הסבל הזה, זה לא פשוט, הרבה יותר קל בבית המדרש, כן? אתה בבית המדרש אתה אתה אתה, אתה לומד על על הרע בעולם, על הסבל, על הסבל האנושי. בסדר, בבית המדרש תמיד הכל יותר סטרילי. כשאדם חס ושלום נתקל בתופעות כאלה, הוא מקבל מכה, הוא מקבל שוק. וזה בכלל לא פשוט. ואז שאלה, איך אתה מכין, איך אתה, מה יש לך להגיד לו? ומה אתה יכול למכור? אז העניין הזה של הכל בא מת השם, זה בעצם מעביר לקדוש ברוך הוא את האחריות על הרע בעולם, על כל הסבל. ויתר על כן, הקט הזאת היא לא ידעה איך להתייחס לזה. אני מעביר לקדוש ברוך הוא את כל האחריות על הרע בעולם, אז מה זה אומר? אז הוא אמר, זה אומר שקדוש ברוך הוא לא כפוף למוסר. השאלה היא, אם אתה בא ואתה אומר לי שקדוש ברוך הוא לא כפוף בכלל למוסר, השאלה היא איך אני יכול אחר כך לעשות עבודה מאהבה. זו תהיה שאלה גדולה. זה באמת לא נכון, כי אין עוול כתוב, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה חשוב, זה מבין, זה אמירה מאוד מאוד בסיסית באמונה. תראו, אנחנו, הבעיה שלנו, אני אומר, הבעיה שלנו בנושא של אמונה, שאנחנו תמיד חושבים שהשאלה של אמונה זה שאלה שיש קדוש ברוך הוא או חס ושלום אין. אנחנו כאילו עושים תמיד, אומר, לא זה השאלה, לא זה השאלה אמיתית. מה, גם אריסטו אמר שיש קדוש ברוך הוא, ומה יצא מזה, איזה עבודת השם יצא מזה? כלום. זאת לא השאלה העיקרית. השאלה היא יותר איזה קדוש ברוך הוא יש. זה השאלה. אתה צריך להזדהות עם איתו. אתה צריך להגיע לאהבת השם, ליראת השם, ליראת הרוממות, אהבת השם. ואז הדבר הראשון שאתה נתקל זה התופעה של הצדיק ורע לו ורשע וטוב לו. ישר אתה יוצא החוצה, אתה נתקל בסבל של העולם. עכשיו, זאת התמודדות. אם אתה לא נותן תשובות כמו שצריך לזה, אז הבן אדם לא, אז הבן אדם לא יודע, הבן אדם לא, בוא נגיד ככה, אני לא רואה איך הוא יעבוד את השם מהאהבה.
אז מה זה גם זו לטובה? שאנחנו כל פעם את הדרשה לדיאסטיקים, אנחנו נשגע מזה, תנאים, דייקים, כל מה דוד אחמן את הרבי.
נכון, כתוב.
מה פשט, אבל עכשיו אנחנו חתת המגול, אנחנו חתת החמור, אנחנו חתת הנר. עכשיו אתה יושב כתוע די ברגליים עם נמלים שמתפסות לתוך ספלים ממים. הכל לטובה.
כן, אבל בסדר, אבל יש עוד מקורות. זה לא נכון, אתה מביא באמת מקורות טובים, אבל אני יכול להביא לך עוד מקורות. אתה צריך ליישב את הדברים. זאת אומרת, אני אומר, לפעמים זה קשה, אתה, זה לפעמים, יש לך איזה, נגיד, אמירה בגמרא. צריכים לפרש אותה, צריך להבין את ההיקף שלה, את המשמעות שלה. יש כל מיני אמירות בגמרא. עוד אמירות בגמרא.
לא, אני חושב שלהגיע בעולם הזה לאופטימיות, עם הכל רע. ואדם לא אומר, טוב, בסופו של דבר, תצמח מזה טובה. אני לא מבין, אני תצמח מזה טובה. אתה מגיד, כערה, אין לי שבועה לה.
לא, יש הבדל, אני אומר ככה, יש פה גם כן, לא, יש כאן הרבה דבר, אני לא אומר, אני לא יכול את כל הסוגיה הזאת במכה אחת להציג. אבל אני אומר, בקשר למה שאתה אומר, אני אומר, יש הבדל גדול אם הרע הוא טוב לכתחילה, או שהרע הוא רע, אבל יוצא ממנו משהו טוב בסוף. הבדל גדול. כי כשאומרים לך שכל דבר יוצא לטובה, עדיין יש אופציה לומר שזה שהרע קרה זה לא טוב. אבל עכשיו שהוא קרה, אז בכל זאת הוא יוביל בסוף למשהו טוב. לא שהוא קיבל לגיטימציה, לא שהרע קיבל לגיטימציה. ואני אומר, הדעה השלישית, אז היא נתנה כאילו לגיטימציה לרע בעולם. היא אמרה הקדוש ברוך הוא פה זה, הוא עושה לפי החפץ, הוא לא כפוף לשום דבר. אנחנו יש לנו בעיות עם עוולות ומוסר וכל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא עושה משהו, זה הכל מאת השם, הם היו אומרים. הדעה הרביעית, היא אמרה הכל לטובה, אבל באיזה מובן הכל לטובה? הכל לטובה לכתחילה. זאת אומרת, הכל לטובה, שאם בן אדם סבל, ואם בן אדם סבל ואין איזה הסבר למה הוא סבל, אז אני אומר שכנראה שזה טוב לו. הקדוש ברוך הוא החליט שככה טוב לו, והאלטרנטיבות האחרות היותר גרועות. וזו האלטרנטיבה הכי טובה בשבילה שהוא יסבול. כלומר, אני בעצם עכשיו לא מבין את השם. שוב פעם, זה העמדה השלישית שמביא הרמב"ם של פרק י"ז, היא בכלל מסוכנת, משום שהיא שוללת את ההנהגה המוסרית מהשם. הדעה הרביעית, היא שוללת את ההבנה של האדם. האדם לא מבין כלום. הוא רואה רע, הוא רואה איך זה יכול להיות, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, אין עוול. איך זה יכול להיות? אז התשובה היא, כנראה שזה טוב, אני לא מבין. זה גם בעיה, כי בסופו של דבר, כל הזמן האדם לא מבין את השם. הוא לא מבין את הנהגת השם. הרמח"ל אומר בספר דעת תבונות, שכל המטרה של הקדוש ברוך הוא בבריאה הייתה שהאדם כן יבין את ההנהגה שלו. כל תורת הקבלה היא באה בשביל להסביר יותר טוב את ההשגחה של השם, את ההנהגה של השם. האדם כן צריך להבין את השם, זה כדי להזדהות איתו, כדי לעבוד אותו מתוך אהבה. האדם כן צריך ידיעת השם. זה עומד במרכז, וכשאתה בא ואתה אומר שבעצם אנחנו לא מבינים כלום, כי אנחנו כל הזמן רואים רע, ואנחנו אומרים שזה טוב, אבל אנחנו רואים רע, אבל זה טוב. אז אתה יוצר, אז הוא אומר, בסדר, אתה אומר, בעצם אתה אומר, אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא כלום. מה אני יכול לעשות? אבל אתה יוצר חוסר הבנה. אתה אומנם משאיר את הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא, אבל אתה אומר שאני לא מבין אותו.
לא צריך להבין הכל.
אבל יש משהו באמצע. זה שאתה אומר שאי אפשר להבין הכל, זה עדיין לא אומר שאי אפשר להבין כלום. יש עדיין, יש דרך האמצע, כמו שהרמב"ם אומר.
אם אני אומר שהכל טוב, אז אני מבין משהו. אני מבין שזה בא ממנו, אני מבין ש...
אבל אתה לא מבין כלום. אתה אומר הכל לטובה, אתה בעצם לא מבין כלום. כי אתה רואה רע, ואתה אומר שזה טוב. וזה לא, וזהו, וזה לא, זה לא. כי זה הבן אדם, הבן אדם אומר, נכון, אני מבין, אבל מה אני מבין? אני מבין שאני לא מבין. זה בעצם מה שאדם אומר.
בדיוק בקפשן דרחמנה, לא מלך.
כן, אבל זה דבר ספציפי. יש קו שדרחמנה. יש דבר כזה נקרא קו שדרחמנה. אבל זה דבר ספציפי. זה לא אומר שכל ההנהגה של השם היא... להפך, הרי כל המצב...
מה אני מסביר על הרע הזה? לא התינוק עם 10 מומים, מה אני אומר להורים האלה? מה הם רוצים לשמוע? מי איש מאמין? מה את שואלת להם?
נכון, לא, אני מסכים, זו שאלה, אבל...
זה לא טוב, זה רע בינינו.
נכון, זו שאלה טובה, אבל התשובה שהכתות האלה נתנו היא בעייתית. זאת אומרת, העניין הזה של הכל לטובה, זה מה שאני אומר, הכל לטובה... זה לא סיסמה של חסידי רב נחמן ברסלב. זאת תפיסה פילוסופית של קאט בתורת האסלאם. הדברים האלה כבר נאמרו. עכשיו הרמב״ם אומר שזה אבסורד. הוא אומר שזה הכל אבסורדי, כל הדעות האלה. אז זה כבר אין חדש תחת השמש. זה לא הסיסמה שאנחנו המצאנו עכשיו. זה דברים ישנים, הכל ישן, הכל זה, האדם וחווה בגן עדן כבר התווכחו על השאלה הזאת. אם הכל לטובה או לא הכל לטובה. וזה, אני אומר, זה דברים שמפני 1,000, 2,000, לא יודע מה, כן, זה 1,000 שנה פלוס, לא יודע. אלה כאן אני רואה, לא, אני פשוט, אני מביא את זה כי אני רואה כל הזמן את ההתייחסיות האלה, ואני אומר, ההתייחסיות, אתם רואים, הכל מת השם, הכל לטובה. כל הזמן אומרים את הדבר, ככה היום האדם כאילו מתמודד כביכול עם התופעות. לא טובות שהוא נפגש. ואני אומר, הדברים האלה נמצאים פה, אני מסתכל, זה הכל, תראו, אני לקחתי לפרק י' ז' למורה נבוכים בחלק ג'. אני מציע, אומר, כל אחד שיהיה לו זמן, שיקרא את זה. תקראו, תראו, זה מעניין. מה שמעניין זה שכאילו, כל ההשקפות האלה הם בעצם באיזשהו מקום, הם כבר היו, היו כבר מעולם. בא בן אדם אומר, הנה זה חדש, כבר היה לעולמים. כבר היה לעולמים, רק שהרמב"ם מתנגד לזה בכל תוקף, לשני הדברים האלה. תראו, אני אמשיך בזה בעזרת השם, גם בדף הזה שנתתי לכם, אתם יכולים לראות פה גמרא מסכת שבת, גמרא מסכת כתובות, יש על העניין הזה של מה האדם יכול, ומה השם עושה, ומה האדם עושה, איך זה מתחלק בין מה שהאדם עושה לבין השם עושה, זה, יש על זה בחז"ל ובגמרא, וצריך פשוט לראות את הראשונים, מה הם אומרים, ולהכיר קצת את הסוגיה. לפני שאנחנו, אני לא אומר מה בסוף יהיה המשפט של כל העניין הזה, אבל באמת צריך להכיר את הסוגיה לפחות.